בשתיים, ענת שריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, אחת על אחת. אני ענת שריג, יועצת ארגונית ופודקסטרית, נמצאת בפרק ב' של חיי התעסוקתיים. פרק בו אני רואה הזדמנות עצומה להתפתחות, ללמידה וסגסוג. במסגרת זמן זה יצאתי לפגוש נשים, נשים שעשו דרך, נשים שבאמצעותם אני מלקטת תובנות על החיים. בכל פרק אני פוגשת אישה אחת, לשיחה כנה וסקרנית. במידה ומצאתן ערך בהזנה לפרק, אני מזמינה אתכן לשתף אותו. היום אני נרגשת לפגוש את מריומה קליין, פעילה ויזמת חברתית, מייסדת בית השנטי, כלת פרס ישראל בתחום מפעל חיים. אחרי 40 שנות עשייה, נדמה כי מריומה נמצאת ברגע שבו היא מאפשרת לעצמה לעצור, מעט, להתבונן ולספר את הסיפור שלה. חלק מההתבוננות בא לידי ביטוי בספר שהוציאה, דרך בית השנטי, המספר את סיפור חיי האישי והמקצועי, ומאגד למעשה את השיטה הטיפולית שגיבשה עם נוער בסיכון. מדויק עד כאן? בהקדמה על הספר שלך, את כותבת ככה, חייתי את חייהם של בני הנוער הבאים אלינו. אני מכירה את חייהם מבפנים ועל בשרי. צמחתי על הדרך של בית השנטי, הצלחתי לשנות את גורלי, ואני מנסה לתת לבני הנוער כלים לשנות את שלהם. את מה שעשיתי כל השנים מתוך הבנה אינטואיטיבית, התורה שבעל פה אשר התפתחה מילד לילד, אני מנסה להעביר לפרקי הדרך של בית השנטי הכתובים בספר, התורה שבכתב, כדי שלא תדאך, לא תיעלם, גם לאחר שאסיים את תפקידי ואת חלקי בעולם הזה. מאוד מרגש.
תודה.
ממש ממש מרגש.
זה האמת, האמת תמיד מרגשת בסופו של דבר.
תגידי, ואת מרגישה רגע שאת כבר, את איכשהו מסתכלת על, על סוף?
לא. כאילו
זה, זה מושגים ש... ש...
אני מסתכלת על פרקי זמן, אני מסתכלת על תחנות ברכבת חיים הזו, אבל הסוף זה לא אני לדעת מתי הסוף. הסוף זה משהו שיכתיבו לי מלמעלה בעיניי.
ויש משהו בקטע הזה שקראתי, שאת אומרת, וואו, עשיתי כבר איזה דרך, אני כבר, אם אפשר, את עוד... חגגת, את יכולה להתגיל, את גילך?
ברור, חגגת את 60.
60. אני רגע עושה
איזה
סיכום.
אני מאלה שלא יכולה לחרטט, אפילו אם אני רוצה, כאילו, כולם יודעים את ההיסטוריה, כאילו, שהתחלתי לפני 20. אז אתה לא יכול להגיד, לא, אני בת 45 תקועה. לא, זה לא עובד ככה, אצלי לפחות.
אז כאילו, יש משהו בגיל שגרם לך רגע פתאום לעצור ולהגיד, רגע, לפני שאני רוצה לשים את הדברים על הכתב, אני לא רוצה שזה יתפוגג, אני רוצה להשאיר משהו.
קודם כל, אני כבר 20 שנה מתוך ה-40, חושבת על כל דרך אפשרית, לאט לאט, וזה לוקח המון זמן, איך אני יוצרת מצב שכל דרך הטיפול שלמדתי אותה בשטח, כל מסע בית השנטי, העמותה, שתמשיך, שזה אחד החלומות שלי, שתמשיך גם כשאני כבר לא יהיה, אני רוצה שהיא תמשיך גם כשאני חיה, ואני מצופה על הדברים, ולא רק חלק בלתי נפרד מהעשייה היומיומית. זה החלום.
וכדי ליצור אותו... קצת לשחרר?
כן, וזה, כדי ליצור את זה אחד, אתה מתחיל, זה ספר ראשון, יהיה עוד ספר בטוח, וזה התהליך שאני עושה. במשך כבר הרבה שנים, ואני חושבת שעכשיו לאט לאט אני מצליחה, הגיל הזה עשה, השנים האלה נתנו לי יותר לפקס, למקד, להדק דברים שמאוד חשובים לי בתוך הדרך.
אז תגידי, איך את עם הגיל? מה הגיל עשה לך חוץ מזה?
תשמעי, אני לא קולט שאני בת 60, אני מאלה שכאילו, אני חיה עם נוער כל הזמן, עם צעירים, אני לא מבינה כאילו את הגיל. אני מצד אחד מסתכלת, לא בגלל הלוק.
בכלל את מרגישה? קודם כל,
אמרת לך משתבחת. קודם כל, אני לא יודעת בגלל הלוק, אני לא מבינה כאילו את הקטע. אני מבינה שאני בשלישון האחרון. אני מבינה שעוד כמה שנים יש לי כבר תעודת פנסיונר. אבל יש משהו של חיות שאתה עובד עם צעירים, שאם אתה בראש שלהם, ואם אתה לומד אותם, ואתה סקרן ללמוד את הדורות האלה, אז אתה לא יכול, אתה יודע, את המוזיקה שלי, הוספתי עוד דברים שלא ידעתי עליהם, הספרים שקראתי חדשים חלק בגלל מה שהם אוהבים, אתה כל הזמן מתחדש, אתה כל הזמן יוצר לך סביבה חדשה של לידה. אז אני לא מרגישה, כאילו מצד אחד, מצד שני, בריאות, יש דברים שאני לא יכולה כבר לעשות כמו פעם, אבל אני, כמו שאני סקנה בת 100, אני גם ילדה נצחית, אז לא, אני לא יכולה להגיד לך את אותו דבר גם בגיל 70, ויכולתי להגיד לך את זה בגיל 30. אז אין לי מושג.
כאילו, אז בתוכך יש גם את הילדה, גם הנערה, וגם. וגם את האישה הזקנה.
המאוד זקנה, כן.
איזה מתנות את מרגישה שהגיל הזה מביא לך?
טוב, הגיל הזה נותן מתנות שלא היה לי אותם לא ב-20, לא ב-30, לא ב-40, לא ב... ממש. אני לפחות בוחרת להיות במקום יותר של חמלה, יותר של לשחרר, ולתת לאלוהים יותר להפתיע אותי, ולרדת קצת מעובר שליטה. כי אתה, ככל שאתה מתבגר, ואתה עושה עבודה עם עצמך, אתה מבין שאם לא תהיה שם במקומות האלה ותצמח מהם, ולא תחי בעולם הפנטזיה שהכל שלם, אין מושלם, ואין יש שלמות מסוימת בדרך, אתה יכול לקבל את השלם בצורה הרבה יותר מרגשת ורגועה, מאשר הרדיפה הבלתי פוסקת שהכל יהיה בשליטה ומושלם ונכון, כי זה לא ככה. וגיל 60, אם אתה עושה עבודה, זה מביא אותך לשם. ומביא אותך גם להיות תלמיד יותר טוב, להקשיב יותר.
למשל, את יכולת את איזה דוגמה, איזה סיפור כזה שעולה לך כשאת מדברת?
אני חושבת ש... אחד מהדברים שלמדתי מעבר, תשמעי, זה בשתי תחומים מאוד, אני יכולה לתת דוגמה. כשאתה מתחיל לעזור לילדים בגיל 20, כשאתה ילד כזה בעצמך, אתה בטוח עושה, אתה עושה רק שאתה רוצה לעשות טוב, אתה באנרגיה וזה, אבל בטוח שאתה עושה בתוך התהליך שאתה לומד בשטח טעות לא פשוטות, לא בגלל שאתה רוצה, או כשאתה חושב דברים כי אתה באמת לא מבין. אני יכולה ללמד לך שהתחלת הדרך הייתה שאתה, אני רצה במקומות רק כדי לעזור לילדים, ולא רוצה לשמוע שלא, ילד לא רוצה עזרה. זה נראה לי לא הגיוני, כי אני יודעת שאולי הוא יהיה נרקומן או ימות, או... ולקח לי המון שנים בתוך ההתפתחות הפנימית שלי להבין מה זה משמעות המילה בחירה. מעבר למה שאני למדתי על הדרך, כי כשבן אדם נפגע בדרך שלו, באלימות קשה בחייו בילדות, בפגיעות מיניות, בדברים כמו גם המלחמה. זה סוג של אונס. או שזה באמת אונס. אתה לא בוחר, יוצרים לך...
מציאות.
זה, מציאות שזה המציאות. מה אתה עושה עם זה?
זה נורא קל להגיד, זה נורא קשה לעשות.
זה נורא... לא. זה לא קל להגיד, וזה לא קל לעשות, אבל ברגע שאתה מבין, יש שחרור מאוד גדול. כי ברגע שאתה מבין... שבתור מטפל, מטפלת, בתור רופא, רופאה, בתחומים האלה של החיים שלנו, אנחנו לא אלוהים. אנחנו לא הכוח העליון שיש לו את כל הפתרונות, או אין לו שום פתרון. אנחנו יכולים לעזור למי שרוצה לקבל עזרה, ומה שאנחנו יכולים למקד את העזרה שלנו. זה משהו שאתה לומד במשך השנים. כי בהתחלה... אתה נמצא ממקום, אתה צריך להבין גם את ההפרדה בין רחמים.
פנטזיית ההצלה גם, נכון?
פנטזיית ההצלה, פנטזיה לא כולם... וגם אתה עוד לא מבין את ההבדל בין רחמים לחמלה. יש משהו שאתה מתחיל במקום הזה, כי אתה בתוך תהליך שאתה בטוח שאתה יכול, וכשאתה בחמלה זה הזדהות גובה העיניים והבנה מה אתה יכול ולא יכול. ולהיות שם במקום הזה ולשחרר. ואני חושבת שהנקודה הראשונה זה להבין שאתה בוחר לעבוד עם נוער, שנפגע מאוד ברמות קיצוניות, נפגעו מינית, אלימות, ננטשו על ידי ההורים שלהם, בדיוק כמו שאני עברתי, ואתה צריך להבין שאחוז מסוים מהם, בתוך כל האלפים שיהיו, יהיה כפוי טובה, או שהוא ייקח השלכות אחרי שהוא יציל את עצמו, והפוך את הנתק או את הדברים למקומות שכאילו, איפה לא היה טוב, לא איפה טוב. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, בוא נע, הם, יש להם בית, יש להם קורת גג בבית השנתי, מרחב טיפולי, מקבלים אוכל, לא משנה באיזה מצב, הם לא צריכים לתת תמורה בעד מה שמקבלים, הם רק צריכים להתפתח, ללמוד, ללכת ולהגיע לצבא, וכשאתה רואה את זה, אתה אומר, אתה צריך להשלים שמה שבחרת לעשות בחיים, מה שאני בחרתי לעשות בחיים, זה משהו שקשור בהבנה מלאה, ש... אתה צריך לשחרר גם את הכאב הזה. זה נושא אחד. נושא שני, כשהתחלתי את ה... את בית השנתי ב-84, אני חייבת להגיד שלא היה עובדים. היה מתנדב אחד בשם טורקו, שעזר לי 16 שנה. כל המשימות, כל העבוד, זה התפתח להיות, זה גלגול. בית השנתי התפתח להיות משהו. אז אתה בסופו של דבר עושה פרוחים משוק הקרמל, אתה עושה ככה, אתה חי בכמונה, בפריקי יד, עד שאתה מתחיל לאט לאט לפתח. בתוך כל התהליך הזה, אתה נמצא במקום שאתה עושה את כל התפקידים. את עושה אם בית, את הולכת לבדוק אם יש תרומות, את הולכת לבדוק, את עוד לא יודעת מה...
סטארט-אפ. פשוט...
כן, אתה עושה. אבל אני עושה את זה לא, לא מהאגו, אני עושה את זה כאילו, כי זה מה שאני רציתי, שיהיה לי משפחה. ובתוך הסיפור הזה, בשנת 2000, התחלנו להביא עובדים. כשעברתי מהבית הראשון לסמטת שלוש, לבניין מוזכר, שתורמים עזרו לנו להזכיר אותו, דורון ומריאן לבנת, ובתוך הסיפור הזה, אני פתאום מבינה שאני צריכה עובדים. עכשיו, לא למדתי מנהל עסקים, לא למדתי מה הדברים הנכונים לעשות. אני מדברת לך על גיל מאוד צעיר, אני מדברת לך על גיל 35-6, ואני עבדתי רוב השטח עם הנוער, אז אתה כאילו פתאום מבין שאתה צריך עוד...
כלים ועוד
עובדים שיעזרו לך. ופה אני חושבת שהיה לי שיעור מאוד גדול, כי כל מי שהצלחתי להביא לעבודה, לא הסתכלתי על המקצועניות, הסתכלתי, יו, איזה מרגש הם באים והם נכנסים להיות גם במפעל החיים הזה, והם יחד איתי עושים את זה ביחד לנוער. לא הסתכלתי, אם מישהו לא בא, מילאתי את השעות שלו, אם מישהו לא עשה את הגיוס הנכון, אמרתי, לא נורא, אני אעשה את זה. היא לא באה לבשל, אני אבשל. זאת אומרת, עוד לא הבנתי אם זאת האם בית הנכונה, או אם זה הגייס משאבים הנכון. ממש לקח לי, אחותי, שנים, לקח לי זה עוד, אני חושבת שרק בשלוש שנים האחרונות, לקח לי בערך 17 שנה מאז שזה, להבין מה זה לבחור עובדים, מה זה להעריך את כל העובדים שהיו, גם אלה שלא הצליחו, גם אלה שהצליחו, גם אלה שעזרו. אין עובד בבית השנתי, גם אם זה יום וגם אם זה שנים, שלא היה לו תמורה למען ההתפתחות של בית השנתי. אני מכבדת כל אדם באשר הוא, גם אם היה טוב איתו, גם אם לא היה טוב איתה, הכל בסדר. אני חושבת שלא היינו ממשיכים, לא הייתי יכולה לעשות את הפרויקט הזה לבד, בלי עובדים ובלי תורמים, ובלי הילדים שיגיעו, כי הם המהות שלנו הכי חשובה. אבל אני כן חושבת שהיום הדיוק שלי, על מה, איזה עובדים צריכים להיות, אחרי כל כך הרבה שנות ניסיון, ומה כן יכול להצעיד את בית השנתי עוד יותר קדימה, עם מריומה ובלי מריומה, הוא הרבה יותר מדויק ממה שהיה. ואני חושבת, זה שני נושאים, שאני נותנת לך אותם, של שיעורים מאוד רציניים שעברתי בשנים האלה.
כשדיברת, אז עלו לי שתי שאלות.
כן.
או מחשבות.
אוקיי.
אחד, שאתה מעניין, כל הייעוד הזה שלך, האם את מרגישה שבחרת אותו, או שזה נבחרת לזה? זאת אומרת, מה רמת הבחירה של הדבר הזה?
שאלה מדהימה, אף אחד לא שאל אותי את זה. שאלה מדהימה.
כי את מדברת על בחירות.
נכון, אבל זו שאלה מדהימה, כי איך שהבאת את השאלה, זה גם וגם. אני אסביר את עצמי. כשהתחלתי את זה, בכלל לא חשבתי, לא הבנתי בכלל, את בהיריון, כאילו, מתחילה את זה בסוג של ההיריון שלך, את יוצרת לך משפחה מבפנים ובחוץ, את לא מבינה את הקונספט. אני גם לא הבנתי בשנות ה-80 שאנחנו הבית היחיד שעושה את זה במשך 15 שנה מעבר, מתוך ה-20, מתוך ה-40, לא היה.
אז בואי רגע אז ספרי כאילו, את הסיפור.
אז שנייה, אני רק אענה לך, כי זה חשוב. אני אספר לך בתור זה את הסיפור, ואז כן. את תביני למה זה גם וגם. ואז אני כאילו, לא הבנתי בהתחלה, אתה יודע, יושבים פריקה, דיין להם פולשון, הגיעו מכיכר דיזנגוף. אני הכרתי את החבר'ה, פנקיסטים, פרקיסטים, אתה לא חושב עוד בכלל, זה מה שהולך להיות. ואז, בגיל 21, קיבלתי, ממש, הגיע לחצר הקדמית, היינו בהתחלה מול דן פנורמה, בבית הראשון, הגיע לחצר מדולפינריום, נערה שנאנסה בדולפינריום, והיא שמעה לנו בחוף ים, היינו מפה לאוזן בשנות ה-80, וחלק מה-90. זה לא היה עוד ממש משהו מפורסם, זה האנדרגראונד, שזה גם עשה הרבה מאוד עבודה. רוב הכמות האדירה של ילדי בית השנתי, דרך אגב, כשאנחנו רואים עשרות אלפים, הגיע עד שנת 2000. מ-2000 התחיל להיות לאט, 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 כי הקימו ברווחה הרבה מאוד מקומות, ושזה מרגש אותי ברמות, אבל זה הסבר מאוד הגיוני לכמות ילדים, כי לא היה חוץ מאיתנו, לא לילדי חרדים, לא לאומים ולסביות, לא לכלום. זה משהו כזה. אז היא הגיעה אליי, וישבתי בחצר, והיא הייתה גמורה, ואז היא ישבה איתי, ו...
בת כמה היית?
אני הייתי בת 21. אבל שקלתי 130 קילו, אז אין גיל. מי ששוקל המון, מתבלבל לגיל איתו, דרך אגב. כאילו אתה נראה ללא גיל. והיא התחילה לספר, אמרת לה מה קרה, ואז היא התחילה לספר לי על האונס האכזרי שהיא עברה, וזה היה פעם ראשונה שדיברתי על האונס שאני עברתי. כי כשאני עברתי את זה בגיל 17, אני לא רק שלא דיברתי על זה, ניסיתי פעם אחת לדבר עם חברה, והיא לא באה לדבר איתי, ואז נתמתי. רוב החבר'ה שעברו דברים מאוד קשים, מפגיעות מיניות, נתקים, אלימות קשה מאוד, נטישה קשה מאוד של הורים, אפילו פגיעות של חרם בבית ספר. אני מדברת על דברים שהם קיצוניים, חלק מהם שורדים בהתנתקות, הם עושים נתק. אני עשיתי נתק כדי לשרוד. ואיתה ישבתי פעם ראשונה וסיפרתי לה מה עברתי. אחרי מה שהיא סיפרה, התחלנו לבכות, והרגשתי כאילו קלה, כאילו, את מבינה, אני הייתי שם בקטע, אבל הרגשתי הקלה, ואז שהתחבקנו, זה ממש היה ככה, ולזה, הנה התשובה לגם וגם, הרגשתי שאני בהודעה הבנתי דבר לא פשוט, שכל מה שעברתי היה בשביל הרגע הזה. אם לא הייתי עוברת את הדברים הקשים, מהפגיעות, לאונס, לכל מה שעברתי, לא הייתי יכולה, לעשות שיחה כל כך מרגשת, ועם שיתוף כזה משני הצדדים שעשיתי איתה. וכשהתחבקנו, הרגשתי שהיא עזרה לי, לא אני עזרתי לה, כי היה לי איזה דואט של הקשבה, של נשמה פה. ואז כשהתחבקנו, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי, לא הבנתי מה אני אומרת לעצמי, אבל אמרתי שזה מאלוהים. זה דברים שאתה לא יכול להסביר אותם, אתה יכול להרגיש אותם. יש דברים מסוימים שהשפה קטנה עליה, המילים קטנות על מה שאני אומרת, זה הרגשה שהלב מבין, השכל, הכל, כל הגוף מבין, אתה לא יכול להעביר אותה. ואז אמרתי, אני רוצה לעזור לאחרים כדי לעזור לעצמי. אני רוצה לטפל בעצמי דרך זה שאני עוזרת גם לאחרים. כי הרגשה שאני הרגשתי זה הרגשה שאין שני לה. ופה הרגשתי שזה שליחות. פה הבנתי שכל מה שעברתי, ועוד אני אעבור, דרך אגב, הבנתי. הבנתי שאני הולכת לעבור דברים לא פשוטים, היא כדי לעשות את זה. וזה כבר נקרא סוג של שליחות, אבל אתה לא אומר לעצמך, אני שליח אלוהים לעשות את זה, אתה לא שם. אבל אתה כן מרגיש שיש סיבה לכל מה שעברת.
זה גם בחרת איך להסתכל
אני כל הזמן בוחרת להסתכל על דברים במקום של אור ולא של חושך.
על מה שעברת. כאילו, מה שעשית לך באותו רגע זה ממש ריפריימינג.
כן.
וואו. אז ככה באמת, בואו נתחיל רגע מההתחלה. כולם מכירים את בית השנתי, אבל בכל זאת. בואי תספרי את הסיפור מההתחלה. מה הסיפור של מריומה?
אני חושבת שזה לשעה ולמסע... למסע, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת וארוכה בעיניי. אם תשאלו אותי מה הסיפור של מריומה, לא יהיה לי פשוט להגיד לך, כי חוץ מכמה נקודות שכן יהיה לנו פשוט להגיד לך, כי גם כשאתה מספר על עצמך, את יודעת, יש דברים בתוך הדרך שאתה גם כל הזמן משתנה, ואתה כל הזמן צומח, כמו שאמרתי לך, אז אתה... אני יכולה להגיד לך שמריומה של שנות ה-20, זה לא... זה כאילו תהליך שקורה. אני יכולה להגיד לך שמריומה זה סיפור של... שהחליטה שאין בלתי... אין דבר כזה לא אפשרי. לקחה את כל הדברים הכי לא פשוטים שעברה בחיים, והפכה את המקום של... במקום להיות קורבן, להיות בן אדם גאה בכל תהליך שהוא עבר. מריומה זה סיפור בית השנטי. לא רק שזה תולדה של מה שהיא רצתה בחייה, היום זה גם פרויקט של הרבה אנשים, לא רק של מריומה, אבל הילודה היא שלי, וזה להסתכל על כמה בתים, זה שנתי תל אביב, זה שנתי במדבר, זה הכפר הוא מדהים, ועכשיו עוד כמה שבועות נפתח ירושלים, ולראות את זה ולהגיד, לך לא היה בית שהיית ברחוב, אבל כבר יש שלוש בתים במדינת ישראל, שנותנים קורת גג, מרחב משפחתי, מעטפת חיבוק, ונותנים לך את האופציה לנשום, במקומות שלך לא היה איפה לנשום. ושם היית צריכה להיות הכי הישרדותית, מתוחכמת, מוניפולטיבית ומורכבת כדי להצליח לעבור את זה בשלום את התחלת הדרך. אני חושבת שמריומה זה אימא לבנותיה ולילד המאומת שלה, לכל ילדים שבחרו שנהיה רק לתקופה מסוימת. אני לא מחליפה אף אימא בעולם. אני לא אמורה לעשות את זה, אבל אני אמורה למלא תפקיד אימאי ברגעים מסוימים לילדים שצריכים כוח להמשיך. אז אני חושבת שאם תשאלי אותי מי זה, מה הסיפור שלי? הסיפור שלי זה להיות האימא שלי לא הייתה. זה ליצור יצירה, אני יוצרת. יצירה זה כל מה שקשור ביצירה. אם זה הבתים, אם זה העיצוב שלהם, אם זה הצבעים שלהם כדי שלא נהיה עצובים, אם זה לתת כוח לכל ילד וילד ליצור את החלום והחיים שלו מחדש. כמו שאני רוצה לעצמי. אני חושבת שזה ה...
ומהמקום שלך היום שהוא קצת באמת יכול לשבת ולהסתכל ולהתבונן ואולי קצת להתחיל לשחרר, יש לך עדיין את הזיכרון של אותה ילדה נערה שורדת? זה בדם, זה בגוף?
בכל אחד הדברים שאני מאוד מאמינה בהם, וזה חלק מהדברים שבבית השנטי מאוד משרישים פנימה, זה לא לשכוח מאיפה באת ולאן אתה הולך. יש במשפט הזה מהתלמוד דבר מאוד מאוד חכם, כי ברגע שאתה לא שוכח מאיפה באת ולאן אתה הולך, אתה נזכר איפה הצניעות צריכה להישאר, איפה לא לאבד את המקום שלך בתוך ההצלחות, היהירות, האגו, הדברים האלה שאתה כל פעם צריך ללמוד אותם מחדש, איפה לא להיות, לא איפה כן להיות. ואחד הדברים שמשמרים אותי זה שאני עושה שיחות עם כל ילדי בית השנטי פעם בחודש לפחות. זה אומר שכל פעם שאני עושה שיחה, אני נמצאת שם במקום שנותנת דוגמאות על הילדות שלי.
את חוזרת אותה להם... שיחה עם הנערה הזאת?
אותה אז... שיחה, בזמן שאני עושה שיחה עם נער או נערה, ונותנת דוגמה איך אפשר לנצח את זה. או איזה יופי שזה קרה כדי שככה וככה יקרו. אז אני נשאם הרבה יותר ממה שחושבים. אני לא מנכ״ל עמותה ומייסדת, אני מבשלת בחגים, אני בשיחות אישיות, אני מקבלת כוח וחיבוק מהם כדי שאני אוכל להמשיך. ומחלק מהם אני מקבלת גם, את יודעת, סתירות לנשמה. אבל זה ילדים. זה חלק מהדיל.
כבר ידיים, אמרת שאת כל הזמן באינטראקציה עם נוער, זה גם שומר עלייך ללא גיל כזה, אבל הידיים שלך ממש ממש בפנים. אז את רוצה רגע לספר לנו על הסיפור האישי שלך? איפה, כאילו על המשפחה, על ה...
הסיפור האישי שלי, נולדתי בניו יורק, באתי עם ההורים בגיל שנתיים, אבא אמריקאים הישראלית, אחרי כמה חודשים אבא שלי עזב לבוסטון, ראיתי אותו 10 פעמים כל החיים שלי, נטש אבל ברמה מאוד לא פשוטה וקיצונית, חייתי ילדות מאוד, בת יחידה, בלי אחים ואחיות, ילדות מאוד לא פשוטה, עברתי מעבר לנטישות, אני חושבת שזה היה גם אלימות מאוד קשה, גם פגיעות, הרחוב שלי, תקופת הרחוב שלי הייתה בכלל בבוסטון, בגיל 13 נסענו לבוסטון, ומ-13 עד כמעט 16 הייתי בברוקלין הייסקול בבוסטון, ואז חייתי את הרחוב של בוסטון, לא של ישראל.
שזה יותר קשוח,
את אומרת? הרבה יותר קשוח. מי שנסע לניו יורק בבוסטון כן. בחורף, יודע בדיוק על מה אני מדברת. אין מה להשוות את ישראל לקור ולשלג ולדברים הכל כך קשים, והעדפתי את זה על להיות בבית, זה ברמה כזו. חזרתי לארץ, הייתי בפנימיה, אחרי כמה חודשים.
האמא לא הייתה בכלל בתמונה?
לא, העדפתי שזה יהיה בצורה כזו. אחרי זה הייתי, היא נשארה בארצות הברית, הגעתי לפנימיה, אחרי כמה חודשים הכרתי את סיני, לפני הפינוי חייתי בסיני, חזרתי, כשאימא שלי חזרה, חזרתי לתקופה לחולון, השלמתי שם לימודים, מה שיכולתי, בתוך הסיפור הזה, הגעתי לצבא, בצבא הייתי בשלט יחיד תקופה, ואז הגעתי למרג'יון, הייתי בלשכה של מאיר דגן, זיכרונו לברכה, אבל אתה נמצא בלבנון 3 חודשים, אני מדברת על לבנון הראשונה, וכל 3, אז משם עברתי לחינוך, והייתי מורה למלאכת יד בבתי הכלא הצבאיים.
וואו.
בתוך כל הסרט הזה הייתי חיילת בודדה, והזכרתי בית קטן בתוך שבאזי נווה צדק, ששבאזי נווה צדק לפני 42 שנה, בואי, זה אף אחד לא בכלל דרך שם. היה מאוד זול. פרדוקסלי מה שקורה היום. ואז נכנסתי להיריון לא צפוי, לקראת סוף הצבא. גיליתי אותו בסוף רביעי, התחלת חמישי. ההיריון הזה הביא את בית השנטי מבחינתי, כי היה לי תוכניות אחרי הצבא, כמו כל חייל וחיילת שעושים את זה במשך עשרות שנים. ואז החלטתי, שאמרתי לעצמי, תשמעי, מריומה, מה את עושה עכשיו? ואז עברתי מהבית למול דן פנורמה, ובתוך התהליך הזה אמרתי, אני מכירה מלא חבר'ה פריקים, שאין להם אף אחד, חברים שאני מכירה בכיכר דיזנגוף.
מה קורה לנערה כזאת צעירה שמגלה שהיא בהיריון, ואין שום משפחה, אין שום דמות שעוטפת, נמצאת?
מבינה שזה זה משהו שמכתוב.
אוקיי.
כל דבר שקרה לי, אני מאמינה שהוא היה הסיבה שהוא קרה לי. אין דבר אחד שקרה לי בחיים שאני חושבת שאין לו סיבה. אם אתה תלמיד של החיים, אתה מבין שאתה יכול לקבל תשובות, שיעור וצמיחה מכל דבר שעברת בחיים. הבעיה היא שחלק מהזמן, כי אתה רוצה לחיות בעולם של הפנטזיה או בעולם שהדברים יהיו ככה, כי נורא אתה רוצה שהדברים יראו ככה, בכל מיני תחומים, וזה לא ככה. ואתה צריך ללמוד, להסתכל על האמת בעיניים הרבה פעמים. אז נגד עם האמת שלי עם הנוער, או האמת שלי הייתה עם חלק מהדברים שעשיתי ביצירות שלי, הייתי צריכה ללמוד את האמת שלי מול זוגיות, או את האמת שלי, בכל תחום יש לך שיעורים.
כן, אבל אני איזה כוחות, מריום, איזה כוחות.
שוב, it's meant to be. אין לי הסבר הגיוני. בואי. אין בזה היגיון. את יודעת, גם אם יש היגיון, אין בזה היגיון. אני אומרת את האמת, כי לא כל אחד קם בבוקר ואומר, אני
מקים דבר.
כן. ואז זהו, אחרי שנולדה, סליחה, ואז הגיעה הבחורה שהייתה אחרי הצבא בהודו, כבר התחלתי לאסוף אוכל בשוק הכרמל, ואמרה, אני הרגשתי פה מה זה שנתי, אז אמרו לכולם מה זה שנתי. אז היא אמרה, אהבה ושלווה מעבר לבינתנו בהודית, לא הייתי בהודו בכלל בהתחלה. ואז אחד הילדים רשם על הקיר, ברוכים הבאים לבית השנטי, והתחילו להגיד בכיכר, אתה בא לשנטי, זה היה אנדרגראונד, אתה הולך לשנטי, עכשיו אמרתי, יו, השם הזה, שנים עשה לי בעיות דרך אגב. שנטי, מה זה סמים, זה אשרם של אושו, זה ספא, מה זה השנטי הזה כאילו? זה בית עזרה לנוער, לא יכול להיות, כאלה. רק שהדלקתי משואה בשנת 2000,
וואו.
תביני כמה שנים, מ-84, התחיל להיות כבר התחלת דרך אחרת, גם לקח זמן, אבל זה, כי את יודעת, עד מי המשואה, התקלת פרס ישראל, עבר פה כמה שנים טובות, 23 שנה, 2 שנה, אז אתה כאילו, לאט לאט זה הפך להיות שם דבר, אבל זה היה מאוד סיפור השם, ואז, ברגע שהבנתי את הדברים בגיל 21, הבנתי שיש לי פה ייעוד. יש פה משמעות לכל דבר שאמרתי. אני חושבת שבן אדם בלי משמעות בחייו, גם מה שאנחנו עוברים היום במדינה, יש לזה משמעות. אנחנו הולכים לקחת את זה ולהעלות את זה למעלה פאזה, ולהגיד, מפה אנחנו רק נצמח, או לקחת את זה ולהמשיך להיות בריקוד זזמי של החוסר אחדות, הדיכאון, עשו לי, שתו לי, אכלו לי. לא, אתה חייב להתעורר, ועם ישראל הוא חזק. עם ישראל יש לו משהו שאני כאילו אומרת, את יודעת, לפני השואה, אחרי השואה, בשואה, כאילו אתה אומר, זה לא... אם עברנו את זה, אנחנו נצליח גם לעבור את זה. זה רק עניין של בחירה. ובתוך התהליך הזה התחלתי לעשות, בגיל 21 חוקים, דרך, והרבה מהדברים האלה נכתבו בספר, כשיש עוד ספר שיהיה בהמשך, שיש פה ממש שיטה. שלקח לי זמן להבין שיש פה שיטה, אל תתבלבלי.
אז בואי קצת שתפי אותנו קצת בעקרונות השיטה, אפשר את הכל, אבל מה מבחינתך עקרונות השיטה טיפול שלך? או אולי גם, ותגיד לנו מה זה נוער בסיכון, כאילו קצת יותר, אולי איזה הגדרה.
אצלי יש הפרדה קצת בין נוער בסיכון לבין נוער בסכנת חיים. והרבה דברים התשתשו בשנים האחרונות, ואני אסביר את עצמי. קודם כל, אולי אני אסביר לך מה השוני אצל נוער עכשיו, ואז אני אדבר על השיטה, כי זה יחבר אותך למה... בגלל שאני 40 שנה בשטח, אני יכולה להגיד לך בבירור, מה שונה הנוער בתקופה הזו לנוער מלפני 40 שנה. אם הנוער, כי אנחנו אנשי שטח, אנחנו ברחוב היינו, תמינה, זה לא משהו קצת אקדמי, זה משהו...
מה זה אומר ברחוב? אתם גם הולכים, מסתובבים,
הם
עושים ילדים?
לא, לא, הם מגיעים אלינו, עשינו גם את זה, אבל הם מגיעים אלינו, וזה הכי חשוב, שילד בוחר להגיע.
ומאיזה גיל עד איזה גיל?
14 עד 21, ללא דת גזע, לאום ומגדר, מכל העשירונים, מאלפיון עליון עד התחתון, שלא יחשבו לרגע ש... זה משנה מה שיש לך בחשבון בנק, בדברים שאנחנו מדברים עליהם. ילדים שנפגעו נפשית, אלימות מילולית, פיזית, ננטשו, בנות שנכנסו לרעיון, חיילים בודדים. חשוב להגיד שאנחנו עובדים על שתי מישורים. יש לנו את אלה שהם קבועים, מה זה אומר, מחודש עד שבע שנים. אנחנו העמותה היחידה שעובדת עד שבע שנים עם ילדים. זה רצוף. ברצף הזה יש לנו גם חירומי, משעה עד כמה ימים, שאנחנו מחזירים אותם לבתים שלהם, עושים גישור, או לפנימיות שהם ברחו מהם, כי הם לא באמת צריכים את בית השנטי. מי שצריך את בית השנטי זה כאלה שבאמת ברצף אין להם בית, אין להם מקום, אין להם אדמה, והם צריכים את המקום הזה כדי להרגיש, זה לא פשוט שאתה יודע שהרום שלך נטשו אותך או לא רוצים אותך.
בעצם שייכות, אתה צריך שייכות.
שייכות, לא, אתה צריך מקום בטוח. אם אתה רוצה להציל או לעזור לילדים לבחור בחיים, או כל אדם, אתה צריך לתת לו מקום בטוח. מקום בטוח זה התחלת מסע הטיפול בבית השנטי. אתה בא, אתה נכנס, הבתים נראים אחרת ממה שאתה מדמיין, הם נראים לך כמו איזה אוזיס כזה צבעוני, עם מים, צבעים, פרחים, צמחייה.
מאוד אסתטי.
מאוד מאוד אסתטי, וזה לא רק בגלל שאני אוהבת את זה, בגלל שאני חושבת שיש לזה, נפתח להם הלב. כאילו, תחשיבי על ילד שברח וחי רגע מפח זבל מהאוכל, וזה, ופתאום הוא אומר, מה, זה מגיע לי? כן, זה מגיע. כי למישהו שבוחר לא לנגוע בסמים, אלכוהול ואלימות בתקופה כזו, ואתה בוחר לחיות בבית השנטי, אז יהיה לך מטבח פתוח 24 שעות, ויהיה לך מיטה חמה מהממת, ויהיה לך טיפול פרטני וטיפול קבוצתי, ויהיה לך כל כך הרבה דברים, שאתה צריך רגע לקלוט סרט, אבל הסביבה של הטיפול מתחילה במרחב מאוד משפחתי, טיפולי ומחבק. עוד לפני שאתה מתחיל את הטיפול האישי. אתה נכנס, לא שואלים אותך הרבה שאלות, אם אתה מתאים לפרופיל, יש... חבר'ה שלא מתאימים לפרופיל של העמותה שלנו, כמו? שזה פוגעים מינית, רוב ילדי בית השנטי בנים בנות נפגעו מינית, אתה לא יכול להכניס פוגעים מינית עם נפגעים מינית.
ואיך
לא...
אתם יודעים את זה?
או דרך העובד סוציאלי או זה, עוד אנחנו כבר מומחים בתחום, להבין. אנחנו לא מקבלים, אלה שצריכים לעבור גמילה קודם, נגיד ברטורן או מלכישו, המקומות כאלה, הם צריכים לעבור גמילה, ואז הם יכולים לבוא אלינו. אני מדברת על סמים קשים, לא על... סמים קלים, שאתה יכול לעבור אצלנו סוג של ניקיון, כי אנחנו גם יש לנו קבוצות של 12 הצעדים NAAA, גם יש לנו פרטי מול התמכרויות אחד על אחד, גם יש לנו טיפולים, מעבר לחוגים, מעבר על התרפיות בפסיכודרמה, גלישה, חוות סוסים, כל הדברים האלה, כל מקום והבית שלו והדרכי טיפול שהוא מוסיף לסיפור, ואני חושבת שבכל כל התהליך הזה, מעבר לזה אנחנו שואלים אותם כבר בפגישה הראשונה, מה החלום שלך? עכשיו הם בשוק, רוב הילדים אומרים, אין לי, כאילו, החלום שלי שיהיה לי חלום, אין לי חלום. ואז אנחנו מתחילים להסתכל ולראות איזה דברים הם אוהבים, במה הם מיוחדים, להסתכל קצת, לראות אותם, כדי לדעת איך לעזור להם, לעזור, להציל את עצמם ולקום בבוקר משמעות ורצון לחיות. אז אני חושבת שדרך הטיפול קשורה למרחב המשפחתי, מסנדוויץ'ים בבוקר עם חיוך לבית ספר, אישיים, עד מה שלומך כשאתה חוזר, עד מטבח שיש לך, עד המיטה שלך, עד הקידושים ביום שישי, כל זה זה מרחב משפחתי. המקום הזה שנותנים לך הרבה סבלנות, לאט לאט להרגיש ביטחון כדי להתפתח, זה מה שצריך לעשות היום בטראומות. אתה לא יכול לטפל בטראומה פעם בשבוע. אולי כן, אני לא יודעת. אבל יש משהו מאוד חזק בעיניי, גם במרחב שנותן ביטחון, גם בזה שיש ילדים שהיו בטראומה ומצליחים עכשיו לצאת, והם דוגמה חיה הכי חזקה בטיפולים קבוצתיים לילדים, לראות שהם לא לבד. אני חושבת שכל המסע שקורה עכשיו, ופה אני חוזרת למעבר, אני מערבבת לך את התשובה עם התשובה השנייה, אז אם היו פריקים ופנקיסטים בשנות ה-80, ובשנות ה-90 היה עלייה הרוסית והאתיופית, ובשנת ה-2000 התחילו כל הפייסבוקים בגדול, הרשתות התחילו לצוץ, כל הנושא של ילדים של חרדים הרבה יותר היה חזק, כאילו התחילו לצאת החוצה על הפגיעות שהם עוברים בבית, אני מדברת ממש חרדים קיצוניים, שזה דברים מאוד קשים לשמוע ולהכיל עד היום. אני יכולה להגיד לך, שנות ה-2000, הכל סבבה עד הקורונה. קורונה שינתה, ואז המלחמה שינתה, ואני אסביר, אני מדברת על מדינת ישראל, כן. בעולם זה הקורונה עשתה את זה לכולם, לנוער. אחרי זה אני אוסיף את המימד גם של השביעי באוקטובר. אבל בזמן הקורונה תחשבי, שלאט לאט הנוער והילדים חיו במצב שאין להם יועצת בבית ספר, עובד סוציאלי נמצאת בהסגר, אין כמעט ליציאה, כניסה, כל הדברים התחילו להתפתח בזומים, בתקופה היא, אין לך, אז אם אתה כבר בסום, למה שאני לא אהיה במסך כל הזמן של הפלאפון? למה שאני לא אעביר את הממדים של כל התהליכים שאני עושה למסך של הפלאפון, מעבר למחשב שיש לי? ואז בקורונה התחילה להיות התמכרות מאוד רצינית, אפילו לא לבקש כמעט עזרה, הצטמצמו בכל המקומות של הרווחה והעמותות, ילדים שביקשו עזרה, כי ילדים עדיפו ללכת לפלאפון, גם אם עבו דברים מזעזעים, ולהסתכל, לא, בקושי גם לשתף. עשינו מחקר לפני כמעט 8 חודשים, 40% מהם לא משתפים אף אחד, הם עוברים דברים מזעזעים בבתים, אני מדברת על אלה. 30% ומשהו מסתכלים ברשתות ומשתפים ושואלים ברשתות, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, מהם 12% מאחרים מבקשים עזרה, מכמה עמותות, מבית השנטי, מאיראן, מיסד הרווחה, מאיגי, זהו, 12%. אנחנו צריכים לדבר את השפה שלהם, אנחנו צריכים לפתח את עצמנו, זה התחיל עוד מהקורונה. תחשבי מה קרה, אחרי השביעי באוקטובר, קראו כמה דברים. אחד, זה עירים את כל נושא הטלגרם, וכל הדברים שראית, הביא אותך לחרדות מאוד קשות, עוד יותר להידבק למסך, מהפחדים שלך, ונהיה לך יותר פחדים וחרדות.
גם טראומות.
טראומות, ואז יש לך את כל הנוער של, כל הנוער של המלחמה, של עוטף עזה, מהפינויים, והנוער שהתפנה בצפון, היו נורמטיבים לחלוטין. עקרו אותם מאדמתם, מילה קשה, העבירו אותם למלונות, ילדים שהיו נורמטיביים, משפחות מהממות, התחילו להיות במצב שההורים צריכים גם בעצמם לנשום ולהבין מה קורה, הילדים עצמם נהיו נכנסו לחדרים במלון, בקושי הלכו לבית ספר, היו בסמים, נכנסו לסמים, לאלכוהול, לא ממקום שזה בכלל היה נוער בסיכון. הם לא היו בכלל. היום זה לא נוער בסיכון, רק זה נוער בסכנת חיים, כי אתה לא יודע לאן המצב הנפשי הזה יביא אותם.
אתה צריכה להגיד אחוזים של זה, שלא, או ש... זה מה שאת פוגשת.
זה מה שאני פוגשת, והשנה בבית השנתי יש את הבית בתל אביב, יש לנו את הבית שנפתח בירושלים, גם לעזור לכל הנוער הזה, כי מה שקורה שהוא מאוד חשוב לי להגיד לך... כי
את אומרת, הגלים האלה, זה פתאום האוכלוסייה שמאפיינת את בית השנתי לפי הגלים האלה.
לא, גם.
גם, לא רק.
ממש לא, זה כל הזמן, זה, אבל אני מספרת לך ייחודיות שכל תקופה. אוקיי? זה הייחודיות הכי קשה. כי ברגע שהם נעולים במסך ועם עצמם, הם בלי תקשורת כמעט אישית, אין אינטראקציה כמעט. האינטראקציה מול מסכים. העולם הוא פייק חצי ממנו. הוא לא הגיוני, הוא כאילו מביא אותך לדברים שאתה לא יורד אפילו, אתה לא יודע מה זה עבוד. להרים עגבנייה, לעשות ממנה סלט. לשמוע שיר ובשפה שאומרת לך, וואו, איזה שיר מדהים. אין דברים
כאלה. כאילו איזה...
אתה נמצא בעולם אחר. כאילו גם איזה רידוד רגשי. אתה צריך ללכת לשפה שלהם. אתה לא יכול יותר לעזור לנוער אם לא תחיה את השפה שלהם, ותראה איך אתה מתחבר אליהם במקום. זה התהליך החדש שאנחנו עושים בבית השנתי. ואני אגיד לך מה עוד התהליך החדש. יש לך, מעבר להרבה מאוד נוער שיהיה, זה העתיד שלנו. את יודעת, אני מסתכלת, נכון, יש לנו חיילים שאנחנו נעזור להם גם בטראומה ופוסט-טראומה. יש לנו משפחות שלמות שהן בטראומה. אני מבינה את הכל. אבל אם לא נתעסק עם הנוער, זה כמו שאני אגיד לך שיש במשפחה ילד חולה מאוד, אוקיי? ויש עוד 3 ילדים, ולפעמים הילדים האלה הופכים להיות שקופים, עד שהילד הזה מבריא. זה לא עובד כך, זה לא נכון. אתה לא יכול לעזור רק לתחום מסוים, ולא להבין שהנוער זה העתיד של המדינה שלנו. וילדים שהיו בסכנת חיים ורצו למות בגלל מה שהם עברו, היום הם קצינים בצהל, הם עובדים כאילו, הם עובדים במקומות מדהימים, הם היו משרתים בבור של מדינת ישראל, ילדים מבית השנתי, תדעת, הם לא היו שם בכלל. אז אתה לא יודע מי ינהיג את מדינת ישראל, ומי יעשה את השינוי במדינת ישראל, אתה צריך לתת כוח לנוער הזה, וזה הרבה יותר השקעה ממה שחושבים, כי זה דור שלם בטראומה. ייקח לנו כמה זמן.
ואיך אתם עושים את זה? את אומרת, צריך לדבר את השפה שלהם. איך אתם עושים את זה?
למשל, עשינו עכשיו פרויקט, שאנחנו נמשיך אותו, מדהים, עם משרד פרסום ראובני פרידן, שהם הביאו רעיון, פשוט אחד הדברים שקורה בנוער וצעירים, כאילו, שאני לא ידעתי בכלל, אתה כל הזמן נמצא בתוך המיקרוקוסמוס שלך, שמחלקים מלא פליירים ליד קיוסקים וברחובות על הרצפה, שידעו איפה אפשר להשיג סמים, איפה אפשר, יש מסיבות, והמידע עובר בפליירים האלה.
באמת?
כן. ואז מה שקרה, שאנחנו הכנו פליירים, עם השפה שלהם, הסתדרת היום, התארגנת וזה, וכשאתה נכנס, איך קוראים לזה? כשאתה נכנס
לברקוד?
לברקוד, בוגרים של בית השנתי, אומרים לך, בוא תקבל עזרה, אל תלך לחפש סמים, אל תלך פה, אנחנו, זה הטלפון שלנו, זה הטלגרם שלנו, בוא נעזור לכם.
וואו.
עכשיו, היו קצת פניות, דברים וזה, אבל אתה יודע, אתה לאט לאט, זה בצעדי צו, ואתה צריך להיות מאוד סבלן, ובמילה סבלון זה סבל, ואתה צריך להסתכל על זה ולהמשיך. וזה מה שאנחנו נעשה. גם איתם, גם עם... מה שצריך.
במהלך כל שנות, 40 שנות העשייה שלך, כמה נערים ונערות פגשת?
עברו יותר מ-64 כבר 1,000 בני נוער. רוב הנוער, קרוב לכמעט... את יודעת, אני לא רוצה להיכנס לזה, 45-50, עברו עד שנת 2000 ומשהו. וכל הכמות הגדירה הזו מחלקת לשתי קבוצות עיקריות, חירומית שאמרתי לך, וארוכת טווח. בחירומית לא זוכרת אף אחד. לפני כמה ימים הייתי באיזה פגישה של פורום מנכליות, והייתה שם אישה מדהימה שעשתה את ההרצאה, ואז היא אומרת לה, הייתי אצלך 3 ימים בבית השנתי, לפני 35 שנה. עכשיו אנחנו כמעט באותו גיל, מדהימה, ואני זו שאמרתי לה ללכת ללמוד, כאילו סרט...
אתה לא יודע
איזה... אתה לא יודע מאיפה זה, אז אני בכלל לא זכרתי אותה, היא באה ואמרה לי, זה היה מדהים, זה ממש בכית, זה נורא מרגש לפגוש את זה. מצד שני יש תערוך טווח, שזה מחודש, חלק אני זוכרת, חלק אני לא זוכרת, ואז אני נזכרת שאני רואה, מסע מאוד מלמד, מאוד מצמיח, מסע שבו אתה גם לומד מהטעויות שלך ומהדברים שלך, ואתה לומד לדעת באמת שאתה בסך הכל בן אדם. אתה בסך הכל בן אדם, ואתה צריך לא להרגיש, תדע, רגעים של אשמה, או למה לא עשיתי ככה, או זה לא מספיק, או לא זה. מאוד קשה להיות שם כשאתה מטפל, אבל זה אחד השיעורים הגדולים. לדעת לשחרר את זה, אין לך מה לעשות אחרת.
ובטוח כבר נשאלת השאלה הזו, אבל יש איזה סיפור שאת יכולה לספר לנו, סיפור של נער או נערה, ככה בלי לזהות אותו, שהוא היה ממש סיפור הצלחה, ממקום מאוד נמוך, שזכור לך, שנחרץ.
מה זה זכור? יש מרבה.
כן, אבל את יכולה לספר סיפור שבאמת השפיע עלייך, ואת הולכת איתו? יש הרבה? כאלה?
האמת שיש, זה הכוח, את יודעת, שאתה לא יכול להמשיך אם לא.
כן.
אתה מקריב הרבה בשביל תהליכים כאלה. אם אין לך את הרגעים האלה, שאתה רואה את זה ואתה מחייך, אתה עומד ואומר, וואו, אני, מה קורה פה? אני בבד אחד. אוי, מה קורה פה? הילדה בתואר באוניברסיטה. אוי, מה קורה? כאילו, אתה לא מבין. אתה יודע מאיפה הם באו, אז אתה לא, אתה בשוק. אבל, לכן להגיד סיפור אחד, זה אני יכולה לספר לך, בקצר מאוד, שמי, יש ילד, שהגיע ממשפחה חרדית שעבר דברים באמת
עוד מפתיעים אותך, עוד מתחילים?
מפתיעים אותי עוד.
באמת?
אתם צריכים עוד להפתיע אותי, אחרי 40 שנה.
באמת?
כן. ממש. את יודעת מה הכי מפתיע אותי? אז לי סיפורים, זה יותר חשוב להגיד לך. וזה משהו שחשוב לי להגיד אותו. במיוחד לנשים. מפתיע אותי ש... לאורך כל ההיסטוריה של 40 שנה, כולל עד לפני שבוע, הבנת? כאילו, זמנים?
כן.
יש אמאות שאומרות, אני מבחינתי, לא מעניין אותי מה הילד עושה, אני ישבתי עליו שבעה, תטפלו, לא תטפלו, אני לא, באמת לא מעניין אותי, מבחינתי הוא מת, זה שהוא לא ממשיך איתנו את הדרך של החזרה בתשובה, או זה שהוא לא עשה כאילו כאלה מילים, או זה שהוא לא אוהב את הבן זוג החדש שלי, כאלה, כל מיני תשובות. אתה נמצא בטלפון, היום זה צוות שבא אליי עם דמעות, היום היו הרבה שנים שזה אני, ואתה לא... אתה חסר עונים.
איך אחרי כך?
אתה חסר עונים בתור אימא. את יודעת, אני אומרת לך, את שומעת את זה, בתור אימא, שגם היה לי... אמא שכאילו עשתה, אז אתה כאילו מבין את זה, כי זה לא משהו, אבל כל פעם מחדש שזה קורה, אתה נגמר. לא איזו, אתה מתאפס, אבל אתה כאילו, לנטוש, לא יודע, יש כל כך הרבה שרוצים ילדים, וקשה להם להביא ילדים לעולם, ומדהימים יהיו, ויש הורים שמדהימים, אבל לשמוע סוג של הורים כאלה, בתוך התהליך שאתה מטפל, יש גם הורים מדהימים, בואי, אני לא רוצה פה שיהיה הכללה. בתור אימא מאוד קשה לי לשמוע אימאות כאלה.
אבל זה אותי די מדהים ומפתיע אפילו, אחרי החוויות האישיות המשפחתיות שלך, ואחרי כל כך הרבה שנים, זה עדיין,
עדיין
כל כך מפתיע?
לא מפתיע, זה עדיין לא נותן לי לנשום לפעמים.
אוקיי, זה משהו כי זה אחרי. פוגש אותך עדיין.
מפתיע? זה לא מפתיע, זה קורה כל שנה. אז זה פוגש אותי ברגש, בכאב הכל כך עצום הזה. זה משהו שזה, ואני חייבת להגיד לך, תשמעי, לראות היום, את אומרת, סיפור הצלחה, יש לי ילדה שהיא יתומה, שהגיעה מפנימיה, הגיעה אלינו בגיל 15 וחצי, גמרה לימודים, גמרה סיימה צבא.
איך יש לך חיוך פתאום?
כן, התגיירה. מצא את האהבה שלה בבית השנטי, ואחרי זה הם נהיו זוג. אחרי תקופה היא החליטה לעבוד בבית השנטי, קיבלתי אותה. יש לה שתי בנים קטנים, שזה היה החלום שלה להקים משפחה. בעלה למד, קיבל מלגה. חיתנתי, אני הלכתי איתה לחופה. היא היום עוזרת לילדים כמו שהיא הייתה. מעבר לזה גם מפיקת אירועים. ואתה מסתכל על הילדים הקטנים, ואתה מסתכל על ההצלחה של הבעל, שגמר ללמוד בבצלאל, ואתה אומר, מה, תוכל? זה כאילו משהו שאתה מסתכל ואתה אומר, מה היה קורה עם כל מה שקורה פה, אם היא לא הייתה מגיעה לבית השנטי? זה הרכבת שאני מדברת אליה. מה קורה לילדה שבחרה בסוף, במקום ללכת לאילת, לעבוד בזנות, להישאר בבית השנטי, והיום היא לומדת תואר שני בעבודה סוציאלית. מה יקרה? כאילו, את מבינה? אני יכולה להתחיל לדבר איתך, וזה לא יגרם. כאילו, אז אני אומרת, איזה מקרה, איזה... מה אני... את יודעת, ילד שהיה... הגיע לימים מצד הגאווה, לא ידע בכלל, הוא לא ידע מה הוא רוצה מעצמו, היה גמור. ילד מדהים, לא חושב שהוא התגייס, אבל גמר בהצטיינות, תיכון. התחיל, הלך לצבא, היום הוא קצין בבור. 8200. תשמעי, אני יכולה לשבת פה ולהתחיל, כן. להתחיל, וזה לא ייגמר, אז כאילו אני אומרת לך, ההצלחה שלי ושל כל צוות בית השנטי, זה שהילדים האלה מצליחים, ויש להם ערכים טובים. לא עם כמה הם קיבלו בבגרויות, לא מה הם עושים בצבא. הצוות שעובד 24 שעות, המקום שאני לא מוותרת על ההמשך של הדבר הזה, הבתים שחיים וקיימים, ולראות איך הילדים לאט לאט למדים ערכים שהם יהיו אנשים טובים יותר לעצמם ולסביבה, זה ההצלחה של בית השנטי.
ואחרי כל כך הרבה שנות ניסיון שמגיע נער או נערה אליכם, את יודעת להגיד אם הוא ישתקם, אם לא ילך איתו? את כבר
חלק
יודעת
כן,
לזהות
חלק
את הדבר הזה?
חלק כן, וחלק מפתיעים אותי מאוד. חלק אני יכולה להסתכל ואני יודעת שזה לא המקום שיעזור, צריך מקום אחר. יש כאלה... שאני אומרת, וואו, הגיעו הביתה. ויש כאלה שמפתיעים, שאתה לא יודע, אתה חושב ככה, ואז אתה מגלה ככה, או הפוך. אז זה מאוד אינדיבידואלי.
ודיברת על סביבה בטוחה. שבן אדם, הנער או הנערה, מגיעים לסביבה בטוחה. איך בתוך הסביבה הבטוחה הזו, כקצת פירטת את זה, אתם גם שמים גבולות. זאת אומרת, אתם אומרים לא. אתם... לא יודעת, יש סנקציות, איך אתם... מה זה הסביבה הפתוחה הזו? שאפשר לעשות מה שרוצים, ש...
לא, אין מה, כאילו...
מה זה הסביבה הפתוחה?
סביבה הפתוחה, קודם כל, זה גבולות.
היא כוללת גבולות.
באהבה, אם אתה לא... אין לך גבולות גם באהבה, זה לא באמת אוהב. אתה לא יודע מה זה אהבה באמת. אהבה זאת צריכה גבולות גם. כדי להיות במקום שאתה אוהב את עצמך, ולומד לאהוב אחרים במקום בריא, אתה צריך ללמוד גם לדעת מה זה ה... מקומות אלה שאתה יוצר את הגבול למען עצמך ולמען הילד ולמען מי שצריך.
ושאתה שומר על עצמך.
לא רק שומר, אתה עושה דברים ממקום שאתה מלמד אותם מה זה בחירה ולא ריצוי. אתה מלמד אותם, אתה יודע, אתה יכול לבחור לעשות נתינה ולא לרצות כדי לראות את הכי טוב בעולם והכל מחושב. אתה יכול לבחור איזה מילה תגיד שהיא תיתן כוח ולא מילה שתוריד ותקטין כמו שהיה לך בבית. אלה מילים יש כוח, וכן הלאה וכן הלאה. ואני חושבת שהילדים, הגבולות שאנחנו נותנים להם, עם הסביבה החמה, אם זה ללכת לקום בזמן בשבע בבוקר, ללכת לישון ב-11 בלילה, אם זה הפלאפונים שמחזירים אותם ורק מקבלים אותם בבוקר, אם זה המקום שאסור שמים אלכוהול, ויש הפרדה בין בנים ובנות, וצריך לעזור, להכין את הארוחת ערב ולעשות את הכביסות, ואתם צריכים לדבר בשפה מכבדת אחד לשני לאט לאט שאתם לומדים, ויש כאלה שמגיעים מרחוב, אתם צריכים ללמוד את זה. יש פה תהליך של גבול הדברים שעוזרים לך להיות בסביבה אוהבת.
ואני חס ילד שהדפוסים של הוא בא מספסים של
הרחוב, הוא לאט לאט לומד מהצוות,
הוא אלים, הוא מה...
הוא לאט לאט לומד מהצוות ומהנוער שנמצא.
איך אתם מטפלים באירועי משבר כאלה?
אלימות אין לנו כמעט, כמעט, לא היה לנו מקרה אלימות. את יודעת, אלימות הזו ששוברים, יש משהו חכם בזה שבבית לא מדברים פוליטיקה ולא מדברים על אמונות. נראה לי זה אחד הדברים שהחבר'ה פה מקבלים אחד את השני בגמישות, ללא תנאי, ברמות מאוד גבוהות, כי הם לאט לאט לומדים להבין שהם אחים לדרך. מה אני אגיד לך? כשמישהו, אלימות מילולית כן יש, וכשיש אותה אנחנו עושים עבודות כתיבה. מאיפה מגיעה הכללה הזו? למה קראת לה ככה? בת זולה ואתה עושית... כאילו בוא תגיד מאיפה זה את כל, ואז כל אחד מדבר עם השני, ולאט לאט מתחילה רכות וחמלה בין אחד לשני. אנחנו מטפלים בזה. כל נושא אנחנו מטפלים בו. ולאט לאט משתנה השפה, יש שפת אהבה בבית השנתי. לא בגלל שאנחנו, בגלל שזה השפה שצריך, שפת כבוד, שפת ערכים, אפשר לדבר בצחוקים על דברים, הכל בסדר, אבל אתה לומד את זה, את השפה הזו.
בדרך כלל אני שואלת נשים שמתארחות אצלי, איזה מתנה הם קיבלו משושלת הנשים של המשפחה שלהם, סבתא, אימא, זה רלוונטי עבורך?
מאמא שלי הבנתי איזה אמא אני לא רוצה להיות, ומה אני לומדת כדי לעזור לעצמי ולאחרים. אני חושבת שאנשים הכי מיוחדות בחיי זה הבנות שלי, שנתי, שרה ורות, וגם כמה נשים שממשיכות איתי כבר הרבה שנים בעבודה, שבסופו של דבר לראות בנות שמתחלקות עם האמא שלהם, לראות בנות שמכבדות ומעריכות אותי על הבחירה שלי, ואני מכבדת ומעריכה אותם על הבחירות שלהם.
איזה מתנה קיבלת מהבנות שלך?
שהם נתנו לי את הכוח להמשיך לעשות את זה. אם לא נתנו את הכוח, אני לא הייתי עושה את זה. אתה לא יכולה להיות לאמא לאחרים כשאת צריכה לדעת להיות אמא לילדים שלך.
איך הם עשו את זה?
אני חושבת שזה... קודם כל, כמו שאת שואלת, איך אני נולדתי, הם נולדו לתוך זה. הם נולדו לתוך הבחירה הזו.
יש לך שלוש בנות?
שלוש בנות ובן מאומץ, כן.
ואיך באמת מנהלים משפחה פרטית בתוך המשפחה המורחבת הזו?
שמי זה האימור מאוד גדול, כי אני יכולה להגיד לך ש-30 שנה בערך, בערך 30 שנה, 140 שנה, און אנוף, 25-30, הילדים חיו איתי, הבנות חיו איתי. או שתיים, או שלוש, או אחת. תשמעי, זה אימור. הם יכלו לצאת עם הרס עצמי, לא שפויות, לא מאוזנות, בסמים. זה הנוער שהם פגשו. זה היה...
זה אומץ.
והבנתי שאם הם בחרו אותי, אז הם גם בחרו אותי עם כל החבילה. הרבה הורים לוקחים את הילדים שלהם, וכאילו מאוד רוצים לעזור להם, או לעשות משהו, ממקום שהם רוצים שהם יהיו כמו שהם רוצים שהם יהיו. אם הילדים ראו אותי כמו שאני רוצה להיות, הם יהיו כמו שהם רוצות להיות. הם לא רכוש שלי. אני לא רכוש שלהם. תמיד אני קראתי להם בבת מצווה את חליל ג'ובראן, ילדינו זה שיר מדהים של חליל ג'ובראן שהוא כתב. כי זה היה... ככה הם גדלנו ביחד, היה לנו את הרגעים האינטימיים שלנו, את השיחות הפתוחות שלנו. היו דברים לא פשוטים גם שקרו בדרך, מאוד לא פשוטים, והצלחנו לעבור אותם ביחד כולנו. והם יודעות שהדבר הכי חשוב לי, שהם יישארו מגובשות גם אחרי מותי. זה הדבר שהכי חשוב לי בתור אמא.
ואם הן היו יושבות כאן, מה הן היו אומרות? איזה מצב?
שהן אוהבות אותי. אחרי בעולם, כאילו, הם... כן, עם דמות אני אומרת, כאילו, יש לנו אהבה גדולה. ממש. אני מעריצה אותם על הנשיות שלהם, על הדרך שלהם, על הכוחות שלהם, על העוצמה שלהם, על האותנטיות שלהם ועל האינדיבידואל שלהם.
אני רוצה לשאול אותך כמה מין מושגים כאלה, ומאוד מעניין אותי, כאילו, היום, מניסיון החיים שלך, איך את מתייחסת אליהם. שאני שואלת אותך על החמצה, אכזבה. זה מושגים שאת חווית אותם? יש דברים שאת מרגישה שהחמצת?
כן, ברור. החמצתי בגלל הטוטליות שלי. אני חושבת שיש לי חברות, הכל, אבל את מכירה את זה שיש בית רגיל, נורמטיבי, ואז אתה הולך, את יודעת, לחברים, או למעגל החברים הקרוב, אתה ממשיך איתו 10, 10, 20 שנה, אין לי את זה.
יש לי כמה
חברות, אבל אין לי את זה, את יודעת, את המקום הזה שאני מדברת עליו. אני חושבת שהחמצתי את ההבנה, וזה לא סוף הדרך, חיים פתוחים, ללמוד לפתח זוגיות בריאה, ולא רק זוגיות בתוך בית השנטי שהייתה לי, שחייתי בתוך, את יודעת, כל התהליכים האלה. ואני לא מרגישה שהחמצתי, כי אני אומרת שמה שצריך לקרות קורה בחיים. אם יהיה, יהיה, אם לא יהיה, לא יהיה, הכל בסדר. זה חלק מהמסע. אני חושבת ש... אז אני לא קורא לזה אכזבה והחמצה, אני קורא לזה חלק מדברים לא שגרתיים שאני עושה, ולא היה לי את הדברים האחרים. גם לא להשוואה ממשוואה. אם אתה מתחיל להשוואה ומשוואה, זה אסון בחייך.
באמת רציתי לשאול אותך על זוגיות. היחס לך של זוגיות מבחינתך?
קודם כל, אני חושב שזוגיות זה דבר מדהים. אני חושב שזה השיעור בין הכי גדולים שיש לכל אדם, אם הוא בוחר לחיות בזוגיות. אני חושבת שבגלל שאבא שלי נטש, ובגלל שהזוגיות הכי גדולה שלי הייתה בתשנתי, אז כל התהליכים שהיו בתוך זה, הייתי צריכה ללמוד מה כן ומה לא. הרבה פעמים זימנתי לעצמי דברים לא קלים ולא בריאים, בגלל מערכת שהכרת אותה שזה רק אמא שלי. אני חושבת שאין בן זוג שהיה לי בחיים שלא עזר לי. בדרך המאממת או המעוותת, זה לא משנה להמשיך את הדרך שלי בבית השנטי. נכון להיום התגרשתי בשנת 2019, עשיתי לי פאוזה הרי מאוד רצינית כדי ללמוד מי אני היום, מה אני בוחרת, מה אני רוצה באמת. ומפה, אני עכשיו פותח את הערוץ הזה, אבל זה לא משהו שיכולתי לעשות אם לא עשיתי עושה גשר של למידה ותובנות ולקחת אחריות על הדברים גם שאני לא הייתי בסדר בהם בתוך הבחירות שלי.
וואו. תגידי, ויצא לך לעשות סגירת מעגל עם ההורים שלך? הם רואים לאן הגעת, הם יודעים?
אבא שלי נפטר, וממש לא. עם אמא שלי, בשנים האחרונות, אני בהרבה חמלה אליה, אני סגרתי מעגל עם עצמי. אתה יכול לסגור מעגל עם כל אחד. אתה צריך קודם כל לסגור את המעגל של הכאב הזה עם עצמך, כדי לבוא ממקום חדש. אז תמיד זה יכאב, או אני, בגדול, או תמיד אתה תזכור, יהיה לך סוג של סבל, למה אני לא היה לי אמא כמו כולם.
עובדה בשיחות טלפון האלה, כן, שכל פעם את פוגשת ממש, את זה.
אבל מצד שני, אתה חומל, כי לכל אדם יש את הסיפור שלו, ואני מודה להשיבי אותי לעולם, כי עשיתי את מה שעשיתי. ואני מסתכלת על מה יש, ועל מה כן, ולא על מה לא. אני לא ממשיכה את מה לא היה בסדר, זה לא רלוונטי.
אבל היא מודעת לה, ככה יש לה אפילו גאווה על ההישגים שלך, או שזה לא...
כן ולא. אני לא שם, אני לא... גם ההישגים שעשיתי, אני לא... אני באמת, לא חשבתי שאני אקבל את הפרסים האלה, הפרסים האלה מצד אחד, יודעת, מדהים, ושזה המדינה מוכירה במפעל חיים הזה. מצד שני, זה תמיד מזמן גם דברים לא קלים. ואתה לא צריך להיות שם, אבל... תודה על מה שקיבלתי, את יודעת, כי זה הביא את המודעות לנוער בסיכון, סכנת חיים הרבה יותר ממה שזה היה.
תקווה, מה את אומרת על תקווה?
לא יכולה לחיות בלי תקווה. כל דבר שעברתי, אם זה דברים קשים שעברתי עם האבא של הבנות שלי, ואם זה דברים שעברתי בגלל הכתבה שהייתה מבחינתי פגיעה מאוד לא פשוטה בי, בתור בן אדם שעושה דרך ומוכן להכיל כל ביקורת בונה. פשוט לא היה, לא היו אצלנו אף פעם. כאילו זה היה משהו מאוד קשה לראות ולהכיל. לא, אם לא היה לי תקווה על כל רגע ורגע, גם על החיים האישיים שלי, גם על החיים של בית השנטי, וכוח להמשיך, את אתה לא יכול בלי תקווה. תקווה זה אחד הדברים הכי, כי הוא נותן לך כוח להמשיך את המשמעות של החיים שלך.
יש שאלות שאת שואלת את עצמך עוד היום? איזה שאלות ככה מקננות בך?
זה לא שאלות בדיוק, יש לי תשוקה לגבי השאלה הזו, זאת אומרת, מה עוד אני הולכת ללמוד שאני עוד לא יודעת? כאילו, זה מאוד מעניין אותי.
כן, אני אומר שכאילו...
זה מאוד מסקרן. לא, זה מאוד מסקרן אותי, לא, ואני...
אבל בסקרנות?
בסקרנות ללמוד, לצמוח, וגם... אני חושבת ש... שזה הכי חשוב. באמת, לא להפסיק את העשייה, כי אני חושבת, בשבילי רוחניות זה עשייה. אני חושבת שכל מה שאני עושה הוא רוחניות יחד, כלים שלובים עם עשייה. בלי עשייה אתה לא יכול לדבר רק רוחניות או להאמין. אתה צריך, את יודעת, להיות חקלאי, כמו שאני אומרת בספר. כאילו, להיות חקלאי של הנשמה.
אז בואו ספרי לנו רגע על הספר, ספר, לקראת סיום.
הספר הוא נקרא דרך בית השנטי, יוצא לחנויות. זה מועדורה מורחבת של 2015, עם כמה פרקים חדשים. והיא מתחילה לתת, באמת לאנשים להבין, אני חושבת שבכל הזמנים שלי בתקשורת, לא ידעו מה הטיפול בבית השנטי ממש. וזה ממש, מי שרוצה ומעניין אותם, מה עשינו 40 שנה עם אלפי ילדים, זה גם טוב להורים, זה טוב למטפלים, הם מקבלים פה נקודות אור מאוד חשובות מהראייה והדרך שבית השנטי...
מה זה נקודות אור? למה את מתכוונת?
זאת אומרת, איזה נקודות אור יש בחיבוק? איזה נקודות אור יש באיך מטפלים בריכוז עצמי ובבועה שילדים נכנסים אליה? איזה נקודות אור יש במילים חיוביות מול מילים שהורסות לך את החיים? איזה נקודות אור יש לך בבחירה, שאתה מתחיל לבחור ממקום נכון? איזה נקודות אור יש?
רגע, אז איך הספר...
כל כך הרבה פרקים.
אז רגע, איך הספר בנוי בעצם?
יש לך פרקים עם נושאים, אתה ממש שומע על חלק, איך אני פיתחתי את זה מחיים האישיים שלי, לעבודת שטח
פרקטית. ואת יש סיפורים גם של
מערים. ממש, והיום יש צוות שלם שעובד לפי זה. כמובן שיש לנו עוד שיטות שאנחנו מכניסים, אבל ממש יש את דרך בית השנטי.
ומי שרוצה לרכוש את הספר,
זה בכל החנויות, סטימצקי, צומת ספרים, חנויות פרטיות. נשמח מאוד, אני חושבת שזה מאוד חשוב, במיוחד להורים, כמה שזה מפתיע, מעבר למטפלים.
זה התפקיד הכי קשה והכי מורכב, לי.
ממש.
מה עוד היית רוצה להספיק, מריומה?
מה הייתי רוצה להספיק? לכתוב עוד ספר. חשוב, חשוב לי.
את אוהבת לכתוב?
לפעמים, זה בא לי בהשראה, לפעמים לא. זה תלוי.
את אינטואיטיבית, אמרת.
כן. חשוב לי שהבתים, שנראה אותם, עומדים איתן, ואנחנו לא צריכים כל הזמן לדאוג ברמה קיצונית. פשוט של חוסר נשימה לפעמים לקיומיות של הבתים האלה, כי 70% זה תרומות ו-30% זה רווחה. לדעת איך אנחנו לוקחים את הערכה הזו, הערכה הזו של בית השנטי, ונותנים למקומות עם בני נוער במצוקה בארץ ובעולם,
איך להתפתח. אתם יודעים את הספר ועם כל...
אנחנו נתחיל השנה לעבוד עם משרד החינוך, בעיניי, אני הולכת לפנות לזה, כי אני חושבת שזה מאוד חשוב, במיוחד בתקופה הזו, זה מה שדיברנו על זה. ואני חושבת שלראות את הילדים שלי גדלים, את ילדי בית השנטי בריאים נפשם, לראות את הנכדים והנכדות שלי, את יודעת, לראות אותם צומחים, זה נורא מרגש בעיניי, לראות את הבן שלי שיהיה לו זוגיות והתחתן, כאלה. וכל הילדים, באמת, אני רוצה שהילדים שהיו בבית השנטי ואמיצים כאלה, מה זה אמיצים? תקשיבי, זה הצדה יומיומית, שאני אמשיך לראות את הפירות האלה שלהם, גם בלי קשר אם אני איתם בקשר או לא. כאילו, וואו.
בהחלט. אנחנו בסיום, וממש ככה בא לי לשאול אותך, בן אדם מאוד אינטואיטיבי, רגשי, צבעוני, עם אנרגיות, אז אי אפשר שלא לפקנח פרק הזה עם שיר שמרגש אותך עד דמעות.
שיר המעלות. חד וחלק, שיר המעלות אשא עיניי להרים. ואני עובר עזרי תמיד שאני במצוקה, אני שם את השיר הזה, ויש לי דמעות, ואני אומרת, את לא לבד.
תודה רבה, מריומה.
עזרי מאימא שעושה שמיים וארץ, עליתם.